אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 60 החדש עם אבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, תודה שבאתם. אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וכמובן שגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון שלנו, אפליקציה בעברית, בכל זמן ובכל מקום. איציק יצא לחופשה קצרה ואני אהיה פה השבוע ובשבוע הבא במקומו. והיום אנחנו נפתח את אירוח שורת המומחים שיהיו פה בשבועיים הקרובים עם רינת מעוז. הכלכלנית רינת מעוז, מייסדת ומנכ"לית מעוז פיננסים. שלום רינת. רינת? עד שרינת תהיה איתנו שוב על הקו, אנחנו נגיד לכם שבמהלך השבוע נביא לכם שורת מומחים. היום כאמור שאלות בנושא כלכלה, משבר כלכלי, פתרונות לבעיות כלכליות. מחר יהיה פה דוקטור יורם הערבי, שהוא גרנטולוג וגריאטר של רשת בתי החולים הדסה, וביום שלישי תהיה פה עורכת הדין אורית פיש, היא מומחית בדיני משפחה, ואנחנו נדבר גם על הנושאים הכלכליים, משפטיים, סלש הבעיות שנוצרות בתוך המשפחה בזמן הסגר. ביום רביעי תהיה פה כרגיל הפרופסור אולגה רז. עכשיו ננסה להגיד שלום שוב לרינת. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו בעיות טיפה עם הטלפון, בואו נשמע קצת מוזיקה ונחזור.
אין אני, אין אני, אין אני, אין אני.
איזה כיף יהיה בסוף ימי שרתי הנבואה. אין אני, כן, שכחתי להגיד לכם שהייתי באולפן רועי קנטן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמה, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וברוכה הבאה לרינת מעוז, הכלכלנית, מייסדת ומנכלית מעוז פיננסים. שלום רינת.
שלום וברכה, מה שלומכם?
אנחנו בסדר חוץ בזה שבסגר, הכל בסדר חוץ מהסגר. אנחנו מזמינים אתכם, מאזינים, לשלוח אלינו שאלות באמצעות מסרונים, אס-אמסים, ל-055-966-3992, ומכיוון שמהירים לי שאני אומר תמיד מהר מדי את מספר הטלפון, אני אחזור, 055-966-3992. הגיע הזמן שילמדו את הטלפון הזה בעל פה, וכל יום תשלחו לי הודעה. רינת, מה המצב? מה קורה לכלכלה שלנו?
מה קורה לכלכלה שלנו? אני הייתי שואלת מה קורה לכלכלה של כל אחד באופן אישי.
כן, אבל המשבר הזה משפיע על כל אחד אחרת, לא?
נכון, נכון. ואני רוצה היום, אם יהיה לנו מספיק זמן, באמת לתת איזשהן המלצות שיכולות לעזור לכל אחת ואחד שמקשיב לנו. אתה יודע, לא אתה ולא אני יושבים במשרד האוצר, כל מה שאנחנו יכולים לעשות בתוכנית זה בעצם לעזור לאנשים שיהיה להם יותר כסף.
יותר מזה, אני בדרך לפה שמעתי רעיון עם סמנכ"ל או מנכ"ל משרד האוצר, מהרעיון שהוא נתן לרזי ברקאי בתחנה המתחרה שלנו, נשמע שגם באוצר לא בדיוק יודעים.
תראה, אני מתייחסת לעצות פרקטיות אמיתיות, שבסופו של דבר יש לך יותר כסף בחשבון הבנק. על זה אני מדברת ועל זה אני רוצה לשים את הדגש.
יפה.
העניין הוא שיש המון זכויות פיננסיות, המון שהציבור בכלל לא מכיר. אין איזשהו גוף אובייקטיבי בארץ שמדריך את הציבור חינוך פיננסי. אני חושבת שאבי, אתה ואני שוחחנו על זה בתוכניות כבר במשך שנים. אין לנו חינוך פיננסי. לא בתיכון ולא בצבא, וכולנו בסופו של דבר או קונים דירה או סוחרים דירה, יש לנו פנסיה והלוואות וחסכונות, ואם רכשת ידע בזכות עצמך או שאתה מבין בתחום, הרווחת, אם לא, הפסדת. אז אני רוצה, אנחנו גם דיברנו לפני כן, וחשבתי ככה מה אני יכולה לתת איזה שהן מתנות שבאמת יהיו פרקטיות למאזינות ולמאזינים שלנו.
אני רוצה לרגע לעצור פה ולהסביר, שאת כן. עוסקת בעיקר בייעוץ כלכלי, אם את נותנת דגש על נשים והחיזוק העצמי שלהן, ההבנה שלהן, ולא, את לא אוהבת שנשים אומרות, אני לא מבינה בזה כלום ולא מעניין אותי.
נכון, גם נשים וגם גברים אגב.
אוקיי.
אני עוסקת במגוון רחב, כבר מעל 25 שנה, במגוון רחב, שזה כל ההתנהלויות מול הבנקים, וזה השקעות בבורסה ובשוק ההון ובנדלן בארץ, ובפנסיות ובביטוחים, יש לי גם את הרישיון, וגם אני מתמחה בגרונטולוגיה פיננסית לגיל השלישי, גרונטולוגיה זה מדע הזקנה.
ככה, יודע,
בקצרה תדעו על מה יכולים להתייעץ איתנו בשעה שנותרה.
בשעה של, מה שנשאר לנו מהשעה, שאלות בנושאים כאלה ל-055-966-3992. כן, רינת.
עכשיו, אם כבר התחלנו, הרמת לי להדחתה, דיברת על משרד האוצר, אז יש איזשהו מקור הכנסה שמרבית, בעיקר הסחירים במשק, או כאלה שהם עצמאים אבל לא מודעים לזה, וזה בעיקר גם מכוון לבני הגיל השלישי. יש דבר שנקרא החזרי מס. עכשיו, יצא לזה שם רע בגלל הרבה מאוד חברות שהיו עושות כאילו איזושהי בדיקת מס, לוקחות הרבה מאוד כסף, אבל צריך להבין שהחזרי מס זה כסף שלך, יכול להיות אבי, יכול להיות של, של אנשים מבוגרים שאתה מכיר, או מבוגרים או מעל גיל 60 וכבר לא נקרא מבוגר, שבעצם כסף שמגיע לכם ואתם בכלל לא יודעים שהוא מגיע לכם. למה? כי אצלנו במדינת ישראל מי שמגיש דוח למס הכנסה, דוח שנתי, זה מישהו עצמאי. אוקיי, יש לו חברה. זה לא, בארצות הברית לדוגמה, כל אדם מגיש דוח. ולכן אם מגיע לך איזה שהם החזרי מס, אז אתה יודע שזה מגיע לך. אז אני רוצה, אתה יודע, יש רשימה מאוד מאוד ארוכה של מקרים שבהם ייתכן ומגיע לך איזשהו החזר מס. אני רוצה לדבר היום על איזשהו מקרים שמרבית הציבור בכלל לא מכיר.
יפה.
לדוגמה, אם יש אדם שהוא מעל גיל 60, וההכנסה שלו, מה שהוא מקבל מהפנסיה, היא הכנסה מאוד נמוכה. או מאוד נמוכה, או בסביבות 5,000 או 6,000 שקל. עכשיו, במקביל, מה שקורה הרבה פעמים זה שגם יש איזשהו תיק השקעות בבנק שמושכים ממנו מדי פעם כשצריכים כסף, נכון? Mm-hmm. תיק השקעות של ניירות ערך.
נכון, הרבה. נכון.
אוטומטית משלמים מס שנקרא מס רווחי הון, שעומד על 25% לכל מי שיש לו תיק השקעות בארץ. אבל מה? מישהו מעל גיל 60 ויש לו הכנסה שהיא נמוכה, יכול לשלם מס שמתחיל החל מ-10% או מ-15% ולא 25%. למה? כי יש איזשהו סעיף שמתייחס ליגיעה אישית שהמיסוי אליה הוא נמוך יותר. כלומר, יכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם חיסכון בתיק השקעות בבנק, ששם הם משלמים מס גבוה או במשך שנים, אנחנו מדברים גם 7 שנים אחורה, כן? הם משלמים מס, או שילמו גם מס מאוד מאוד גבוה על רווחים. בעוד שיש להם פנסיה יחסית נמוכה, והם יכולים לשלם הרבה פחות, ואז מגיעים להם גם החזרים על 7 שנים אחורה.
אוקיי, אז אני מניח שבאמת רוב הציבור לא יודע את זה, אבל נאמר אם מנהל תיק ההשקעות שלך, או לא יודע מי, אתה לא...
זה לא שום מושג. תראו, יועץ השקעות בבנק הוא לא יועץ מס. תפקיד שלו זה לא לייעץ לגבי מס, בוודאי שלא לבצע לך החזרי מס. מה שבבנקים עושים, זה הם סוג של פסיבים. מס הכנסה הוא זה שברגע שאתה מוכר משהו, איזושהי מניה, כל דבר, אתה מוכר משהו ברווח, הבנק הוא פסיבי, אוטומטית מס הכנסה לוקח 25%. מס הכנסה לא עושה את התאמות כמה אתה מרוויח ואם מגיע לך החזר, כי אמרנו, אתה לא מגיש את הדוח כל שנה.
נכון.
שתחשוב רגע, רגע, אבי, כמה אנשים מקשיבים לנו שהם מעל גיל 60, יש להם כסף בתיקי השקעות, שהם במשך שנים מושכים ממנו, קונים דירה, עושים דברים, אבל מושכים, משלמים מס כחוק, ולא יודעים שהם יכולים לשלם הרבה פחות ויותר מזה. גם מחזרים ממס הכנסה הם בדרך כלל צמודים למדד פלוס 4%. כלומר, יש שם כסף. ולציבור, אם אתה לא תבקש אותו, אז לא תקבל אותו.
ברור.
אפשרות נוספת, וזה גם אני מתקלת המון המון, יש מלא כאלו.
כן.
הם יותר מחשבון בנק אחד. יש להם חשבון בנק בשני חשבונות בנק, או 3 חשבונות בנק, ולמעשה, יש להם תיק השקעות גם פה וגם פה. בחלק יש הפסדים, בחלק יש רווחים. עכשיו, תיק השקעות אחד, בבנק אחד, לא מדבר עם התיק השקעות של הבנק השני. ויכול להיות שבמקום אחד, שילמת הרבה מאוד מס, בעוד שבמקום אחר, הסדת, וזה לא מתקזז אחד כנגד השני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תיק השקעות, כסף בבנק, על תיק ניירות ערך, מדובר כאן על סכומים גבוהים.
Okay.
על כסף גדול. תוסיף לזה ריביות והצמדה, יכולים להיות כאן החזרים מאוד מאוד גדולים. הציבור לא מכיר את הנושא הזה.
ועם כל מה שמשרד האוצר מתמודד עכשיו, הם עושים את זה בזמן סביר?
תראה, כאן הרמת לי להנחתה ואני שמחה מאוד על השאלה. אני רוצה, כל מי שמקשיב לנו שיהיה לו ברור באופן חד משמעי, אתם לא עושים את הדברים האלו לבד. אך ורק, אני לא יועצת מס, בסדר? זה לא שאני משווקת את עצמי כיועצת מס. אך ורק, עושים את זה עם יועץ מס מורשה, שעושה לכם את הבדיקה אם בכלל מה מגיע, אם בכלל מגיע לכם, כמה מגיע לכם, ואם בכלל לגשת, זה, לגשת או לא לגשת למס הכנסה. כלומר, בחלק הזה, הרי זה כל כך מקצועי, אני לא רוצה חלילה שאנשים יבינו שהם יכולים לעשות בדיקה לבד. לא, גם אני לא יכולה לעשות בדיקה.
Okay.
גם אני לוקחת אנשי מקצוע, שזו הנישה הספציפית שלהם היא ניסוי, הם חיים ונושמים את התקנות, והם יודעים לעשות את הבדיקה ואת החישוב, אם בכלל מגיע לך החזר המס או לא.
אוקיי.
עכשיו, הבדיקה הזו, בדרך כלל, בדיקה אם בכלל מגיע לך או לא, הבדיקה עולה בסביבות ה-500 שקלים, משהו כזה.
אוקיי.
אנחנו שוחחנו לפני כן, ועשיתי רגע לחשוב איך אני יכולה לבוא קצת לקראת המאזינות והמאזינים שלנו, ולתת להם איזושהי הטבה, אתה יודע, בכל זאת.
ברור, משהו.
הם המאזינים שלנו. אז יש איזשהו יועץ מה שאני באופן אישי מתייעצת איתו, והוא זה שעושה לי את הבדיקות, והגעתי איתו לאיזשהו הסכם שאני מתנצלת, אבל זה חייב להיות מוגבל, שעד 20 מאזינים אני אוכל להעביר לו כדי שהוא יעשה להם את הבדיקות בחינם, אם בכלל מגיע להם כן או לא. הרבה לפני בכלל זאת מגיע למס הכנסה.
אז אני אומר ש-20 הראשונים שיפנו אלינו ל-055-966-3992, אני אעביר את הפרטים שלהם לרינת, ויצרו איתם קשר ויסייעו להם בנושא הזה. זה מאוד מאוד ישמח אותי לעזור אפילו לאחד.
כן, במיוחד לבני הגיל השלישי.
אנחנו מדברים על 60 פלוס.
אנחנו מדברים על אנשים בני 60 פלוס, כאלה שיש להם כמה חשבונות בנק, או כאלו שיש להם פנסיה נמוכה. אגב, אני רוצה לציין עוד איזה שהוא נושא, כי יש הרבה מאוד פרמטרים שיכולים לעזור. יכול מאוד להיות מצב שיש גמלאים שהם משלמים מס בפנסיה שלהם, והם בכלל לא מקבלים פצבה חודשית שהיא פתורה. ואז גם שם אפשר ללכת ולבדוק 6 שנים אחורה. עכשיו, צריך רגע להבין, זה כסף אמיתי שהוא נמצא על השם שלך והוא מגיע לך, ואתה יכול לעשות בדיקה בכלל ולראות אם כמה מגיע לך ועל מה, ואם כן, לקבל את זה. ובדרך כלל ההחזר, וזה מה ששאלת אותי לפני כן, הוא חודש וחצי, חודשיים.
זה לא הרבה זמן.
כלומר, אנחנו לא מדברים על משהו שעוד שנתיים אולי יגיע אליך, אנחנו מדברים על משהו יחסית מהיר, מיידי.
אוקיי, תראי, הגיעה לנו פה שאלה שאני חושב שהיא די מייצגת את רוב הבעיות של בני הגיל השלישי, זו שאלה קצת ארוכה, אז תהייתי סבלנית.
אוקיי.
אני ובעלי הורים לשלושה ילדים בוגרים, אנחנו חיים משתי פנסיות מכובדות, ביתי הצעירה חזרה לגור בבית בעקבות הסגר הראשון, יש לי שני ילדים נוספים שנשואים ולכל אחד מהם ילדים, אנחנו מסייעים להם, בדרך כלל בקצבה חודשית של 3,000 שקל כל אחד. בזמן האחרון אנחנו מבינים שהם זקוקים ליותר, מה שמחייב אותנו במרכאות לאכול חסכונות. האם גם על זה מקבלים החזר מס, או האם יש דרך טובה יותר לעזור לילדים?
שאלה מאוד חשובה. השאלה היא, כשהיא אומרת אנחנו אוכלים חסכונות, מה בדיוק אתם אוכלים? איזה החסכונות נמצאים בקופות גמל, בקרנות השתלמות? או בחסכונות בבנק, או בתיקי השקעות.
בואי נתייחס לזה. תראי, קודם כל, רוב האנשים לא מחזיקים היום כסף בפקדונות, מפני שלא מקבלים על זה שום דבר.
אז איך זה שיש יתרה של 10 מיליארדים של שקלים בפקדונות בבנקים?
אני הכלכלן, אני ליאת, מאיפה אני יודע?
זה הכל פסיכולוגי. זה הכל פסיכולוגי. הם אומרים שהם רוצים בטוח את הכסף, הם מפחדים מהבורסה, הרבה יש משקעים. הם עושים מה שממליצים להם בבנקים, הבנקים גם צריכים כרגע פקדונות, כי הם נתנו הרבה אשראים, אז בוא נתחיל מזה לשאלה שלה, זה מאוד תלוי באיזה מוצר פיננסי או מוצר פנסיוני, היא מושכת את הכספים של החסכונות, אם זה מוצר שיש לו.
בואי נגיד, בואי נתייחס, אז בואי נלך ברחב. אדם שיש לו כמה מאות אלפי שקלים, ביטחון לעת זקנה, הוא מקבל פנסיה מכובדת, מצליח לחסוך, מצליח לעזור לילדים, במה היית מציעה לו להשקיע?
יש כמה מוצרים. מוצר אחד נקרא הכנסה חודשית. זה מוצר שנמצא בחברות ביטוח. אפשר להעביר סכום כסף לחברת ביטוח, זה אך ורק כסף להשקעה פרופר. לא מדובר על ביטוח בכלל, אין מינימום, אין מקסימום. כסף הוא על השם שלך, עברת אותו היום, אתה יכול למשוך אותו עוד שבוע אם אתה רוצה. ושם, במוצר הזה שנקרא הכנסה חודשית, בתאריך קבוע, כל חודש, יש כמה תאריכים אפשריים, הוא מקבל אותו סכום כסף שהוא הגדיר לעצמו מראש. הוא יכול להעלות אותו, הוא יכול להוריד אותו, יש מינימום, יש מקסימום שם באיזה סכום אתה רוצה למשוך, ובעצם גם אפשר לעשות חישוב מראש לכמה זמן הכסף יספיק. עכשיו, הכסף עצמו מושקע באחד ממסלולי ההשקעה שאתה בחרת לעצמך מראש.
עם רמת סיכון שאתה בוחר, נכון?
בדיוק, בדיוק. עכשיו, יש מסלולים שמשקיעים באגרות חוב ממשלתיות שהם נחשבים יחסית סולידיים. יש מסלולים שמערבים גם מניות. היופי זה שאתה יכול לראות כמה כל מסלול ירוויח בתשואה שלו ב-12 חודשים האחרונים, כלומר בשנה האחרונה, ממוצע של 3 שנים, ממוצע של 5 שנים. אז ככה שאם היא לדוגמה רוצה כל חודש לתת סכום קבוע לילדים שלה, אז זה יכול להיות משם. יכול להיות, היא יכולה לפתוח מין תוכנית כזאת, שהיא בעלת התוכנית, זה נקרא בעלת הפוליסה, אבל המבוטח הזה שמקבל את הכסף, נגיד זו הבת שלה, היא יכולה גם להסיק את התוכנית מתי שהיא רוצה, ויהיו שם רווחים. עכשיו, אני חייבת להגיד אבל משהו יותר בהיבט הרגשי-פסיכולוגי.
בדיוק.
ופחות הפיננסי בהיבט הזה. אני מבינה מאוד את כל ההורים שרוצים יותר ויותר לעזור לילדים. אני מבינה את הקשיים, אבל אי אפשר, אני עובדת המון עם הגיל השלישי, אי אפשר לתת כשהנתינה היא לא מאוזנת, או נתינת יתר, מסיבה מאוד פשוטה, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי כשאנחנו ממשיכים להתבגר, ואתה יודע, אנחנו כולנו עשויים בשר ודם, גם הגוף מזדקן באיזשהו שלב, ואני בטוחה שאף אדם לא ירצה ליפול על הילדים שלו מבחינה כלכלית. וברגע שהוא אומר, אני מנקה בחסכונות, מוציא כדי לעזור לילדים, הוא חייב קודם כל לשמור על היתנות הפיננסית שלו בשביל עצמו, כי אם הוא לא יהיה יציב, אם חלילה הוא יצטרך פעם איזשהו סכום כסף חד פעמי, הוא חייב להיות זה שיהיה מסוגל לדאוג לעצמו ולא להזדקק לילדים שלו מבחינה כלכלית. לכן גם כשנותנים, אי אפשר לתת במצב שבו מרוקנים את כל הקופה.
אוקיי. אני חושש, שאני קראתי את השאלה, זה מה שזה שידר לי, איזשהו חרדה, ואני מבין שיש לקשישים, לבני הגיל השלישי, איזושהי חרדה להישאר לבד, וגם בלי כסף שיוכל לקנות עבורם את השירותים שהם זקוקים לו. מצד שני, הם רואים את הילדים נענקים תחת העול של חלטים, אבטלה, ילדים, הם רוצים מאוד מאוד לעזור. את תמיד אומרת, יש גבול, מצריך לשים גבול.
חייבים לעבוד עם גבולות, כי אחרת מה שיקרה זה שכולם ייפגעו. ואנחנו לא, החיים לא נגמרים עוד חודשיים, יש לנו עוד יכול להיות 20 שנה לחיות.
עוד שאלה, רינת, רינת, בואי נענה, עוד שאלה רגע.
קדימה.
אני אלמנה בת 75, ברשותי שתי דירות, אני זקוקה בדחיפות לסכום כסף מסוים, שוב, כדי לעזור לילדיי, אני תוהה האם כדאי למכור את אחת הדירות, כאשר פניתי ליועץ משכנתאות, הוא הציע לי לנסות לעשות משכנתה הפוכה. מהי משכנתה הפוכה, והאם זה כדאי?
אוקיי, שאלה מצוינת. משכנתה הפוכה, ואני התראיינתי על כך רבות, על הנושא הזה. מבחינתי, המוצא האחרון.
יותר טוב למכור דירה בתקופת קורונה מאשר לקחת משכנתה הפוכה?
אני לא אומרת למכור דירה, יש הרבה אפשרויות לפני שאני מוכרת דירה. יש אפשרות לקחת משכנתה רגילה על הדירה, שים לב, רגילה, למשכן נכס קיים, זה נקרא להוציא את הכסף מהקירות, למשכן נכס קיים, כשמי שמשלם את המשכנתה זה מישהו אחר, יש המון אפשרות, יש אפשרות לקחת משכנתה שזה בגרייט, שמשנים רק את הריבית בשנתיים הראשונות. עכשיו, אני לא הייתי ממהרת, אחד, לא שהייתי אקח משכנתה הפוכה, ריביות הן גבוהות, לא הייתי גם אומרת למכור את הדירה, אני קודם כל רוצה לראות מה קורה עם השוטף אצלה, את הזרים החודשי שלה, אם יש לה כספים נזילים בצד, או שהדירה הנוספת זה כל מה שיש לה לחיות ממנו, אני לא יודעת מה קורה אצלה מבחינת פנסיה, אם היא חיה רק מביטוח לאומי ומהשכר דירה הזה, אז צריך רגע להסתכל על הבן אדם ועל החיים שלו, על מה הוא צריך כל חודש, הרבה לפני שאני נפטרת מנכס נדלן. עכשיו, משכנתה הפוכה זה פתרון מצוין, אבל זה פתרון קצה. קצה זה אומר שכבר אין לי ברירה בכלל, אז אני בוחרת את המשכנתה הפוכה.
אז זאת אומרת שיש גם דברים לעשות לפני כן.
בוודאי, איזו
אבל,
שאלה.
אבל מי ייתן לי משכנתה בגיל 75?
סליחה?
אבל מי ייתן לי משכנתה בגיל 75?
אמרתי, אתה יכול למשכן נכס קיים, אבל מישהו אחר יכול להיות ערב, הילדים, או מישהו אחר יכול להיות ערב לדירה עצמה. יכול להיות שגם אפשר לקחת משכנתה בגרייס. אני יכולה לספור על כף יד אחת את האנשים שאני מלצתי להם על משכנתה הפוכה, וזה באמת כשהנכס היה הדבר האחרון כדי שיהיה להם אוכל. ברמה הזאת, כי יש כל כך הרבה דברים לעשות לפני כן. אני כן יכולה להמליץ, אולי אם היא תשאיר אצלכם את הטלפון שלה, אני אחשוב אולי לחבר אותה, אני ליועצת משכנתאות, אבל אני אוכל אולי לחבר אותה עם איזשהו יועץ משכנתאות, שכן יבדוק את האפשרויות האחרות מול הבנק.
אוקיי, אני אעביר לך את הטלפון שלה, ומאוחר יותר תצרי את הקשר. אני בכלל שואל עכשיו, אבל זה לוקח אותי למקום אחר לגמרי. התקופה הזאת של הקורונה, זה זמן טוב לעשות כאלה מהלכים בנדלן?
למה לא?
אני שואל אותך, אני לא מבין בזה כלום.
תראה, כל תקופה היא תקופה טובה לעשות מהלכים שאני צריכה לעשות אותם. הקורונה לא מכתיבה לי מה אני צריכה או לא צריכה. אוקיי?
לא, אבל האם הבנקים לא יותר לחוצים במרכאות, ודורשים יותר, הריביות יותר גבוהות? האם אתה, המוכרים, אולי המוכרים בכלל, המשקיעים רוצים למכור כדי לממש כסף? האם זאת איזושהי הזדמנות, או שזה איזושהי תקופה שפשוט תעצור הכל ואל תעשה כלום?
לא, אני לא מאמינה בלעצור את הכל ולא לעשות כלום.
טוב, זה בחיים גם ככה.
אם כרגע, בוודאי, אם כרגע עולה צורך כלכלי או אישי, וכן צריך כסף נזיל, או צריך לעזור למישהו, צריך לבחון את כל האפשרויות הכי טובות שיש לי. במשכנתא הפוכה, מה שקורה זה שהריבית היא גבוהה מאוד. במשכנתא הפוכה, הבנק שולח שמאי שלו שיעריך את שווי הנכס, שהרבה פעמים מעריכים את שווי הנכס כשהוא נמוך יותר. הם נותנים גם אחוז משכנתא לפי הגיל עצמו. זו באמת האפשרות האחרונה בהחלט לפני שפסלתי את כל שאר האפשרויות. עכשיו, מעבר לזה, עם אותה מאזינה יקרה שלנו, בת 75, ששלחה את השאלה הזו, היא הרי רוצה את המשכנתא הפוכה בשביל לעזור לבת, אם אני זוכרת את השאלה.
היא לא כתבה למה, היא אמרה שהיא צריכה כסף גדול. שהיא צריכה סכום כסף גדול.
היא צריכה כסף גדול. אם היא צריכה את זה בשביל לעזור לבן משפחה, אז בוא קודם כל נבדוק איך הבן משפחה הזה יכול לעזור לעצמו, לפני שאני מממשת נכסים או לוקחת התחייבויות על נכסים קיימים. אני לא שולפת את הקלף האחרון הכי חזק שיש לי, שזה נדלן, בצורה מהירה. אוקיי?
ונדלן בישראל, נדלן בישראל זה עדיין, נדלן בישראל זה עדיין אפיק ההשקעה המניב ביותר.
זה לא עניין של מניב ביותר, הוא לא המניב ביותר, יש מניבים יותר. הוא אפיק ההשקעה היציב ביותר. שים לב, מחירי הדירות לא ירדו. כלומר, יש לך ביטחון מאוד גבוה כשאתה רוכש נכס נדלני בארץ.
המחירים לא ירדו בחצי שנה האחרונה?
לא.
לא?
באזורי ביקוש? לא, המחירים לא ירדו.
באמת?
מחירי הנדלן, אני יכולה להגיד שיש איזושהי התגמשות קלה, אבל כשאנחנו מדברים על איזושהי ירידת מחירים של 10%, 15%, המחירים לא ירדו, הם גם לא ירדו. צריך רגע להבין
המחירים לא ירדו, המחירים של הדירות לא ירדו.
הביקוש בישראל לנדלן הוא אמיתי. הוא אמיתי.
זאת אומרת שחסר מקומות לגור. חסר מקומות לגור, את אומרת.
תראה, תוחלת החיים עולה, יותר זוגות מתגרשים. אנחנו צריכים מקום לגור בו, מגורים זה לא מותרות. ובסופו של דבר, מלאי הקרקעות במדינת ישראל מוגבל. שים לב, הרכבת מגיעה להרבה מאוד מקומות, אז אתה תראה גם את הפריפריה מאוד מאוד מתרחבת, כי אם בן אדם יכול תוך פחות משעה להיות באזור המרכז, אז שווה לו לגור במקום אחר. הכל עדיין אולי לא עולה בצורה גבוהה, אזורי הביקוש נשארים חזקים.
אוקיי.
אבי, אם אנחנו נספיק משהו או שיש לנו עוד שאלות,
אנחנו נעשה שיר, אנחנו נשמע שיר קצר כדי לתת לאוזן קצת להירגע, ואז נעבור לנושא הבא שלך.
מאה אחוז.
תודה.
שאני לבד, אין אף אחד, אין אף אחד,
אף אחד.
זה לא שאני מודאג, כולם דומים אצלי ביד. גם אם שוב עצום את עיניי, השמש תזרח,
כולם יחיו כאן טוב גם בלעדיי.
גם אם לא הייתי בכלל, הבוקר יבוא,
העולם גדול מדי עליי, העולם יפה מדי אולי.
יחלום לנצח, יחלום לנצח, יחלום לנצח.
לנצח אני רץ על המסלול כמו יוסן בולט. לנצח אסטרונאוט הם קראו לי ז'אק דמיונות. אתה צוחק עליי שאני חי בחלומות. זה שמרים לעצמך את החומות. חי באילוש, כל הזמן מחפש ריגוש. אבא שוב מתקשר, שואל אותי למה אתה לא חוסך כל גוש. כל כאן לבד בחדר הסגור, אין משחק, לקחתי את הכדור. מאמה למה אני אף למעלה, בא ונעלם, פה זיקוקי דינור.
גם אם שוב עצום את עיניי השמש תשרח, כולם יחיו כאן טוב גם בלעדיי. גם אם לא הייתי בכלל הבוקר יבוא, העולם גדול מדי עליי, העולם יפה מדי אולי.
אני אחלום לנצח, אני אחלום לנצח, אני אחלום לנצח.
זה היה פלד, הוא יחלום לנצח, ואם הוא עושה את זה כל כך יפה, אני איתו. שלום לרינת מעוז, שעד נשארה איתנו, הכלכלנית רינת מעוז. מה הנושא הבא שלנו?
אוקיי, הנושא הבא שלי זה הבנק. איך לנהל מסע ומתן עם הבנק בזמן חובות?
עם הבנק אפשר לנהל מסע ומתן? זה לא, אתה לא הולך לבנק, ומה שהפקיד אומר, אתה אומר כן ומשפיל את עיניך?
אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שלא, שזה לא עובד ככה, בוודאי. ולא רק שאפשר לנהל מסע ומתן עם הבנק, אלא שכמה שתנהל מסע ומתן יותר טוב, אתה תמשיך לקבל את אותו שירות בדיוק, בלי לפגוע בכמות או באיכות. כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה שכל מי שיש לו הלוואה או חיסכון, לו או לילד שלו, זה הזמן להרים טלפון לבנק ולנהל את המסע ומתן. עכשיו העניין הוא, תראה, אני פעם אחת התראיינתי על זה בטלוויזיה, והיה אחר כך מבול של טלפונים, ובאמת בניתי איזשהו מיני קורס קטן, שמדבר על איך לנהל מסע ומתן עם הבנק בזמן חובות, שהוא באמת עובד. ולמאזינות ולמאזינים אני רוצה לתת את המתנה הזו חינם.
בבקשה.
במיוחד בתקופה הזו של הקורונה. אני רוצה שידעו באמת איך לעשות את הדברים, ובדיוק אני גם קיבלתי מייל לפני שעה קלה ממישהי שבאמת עשתה את הקורס, שוב כמתנה נתתי את זה גם ללקוחות שלי, וסופרה איזה הבדלים של ריביות היא קיבלה בבנק אחד ובבנק אחר, והיא עצמאית.
אוקיי, את מדברת על ריביות על האשראי וריביות כאלה, נכון?
אני מדברת על כל ההתנהלות מול הבנק. הרבה פעמים כשיש לך מינוס או הלוואה, אתה אומר, איך אני בכלל יכול להרים טלפון לבנק ולהגיד להם, תתנו לי ריבית זולה יותר, תבטלו לי את העמלות, איך אני יכול, אני צריך להגיד תודה בכלל שנותנים לי להיכנס למינוס, שלא מתקשרים אליי ולא מציקים לי. וכאן הטעות, כי אני מפרנסת את הבנק, לא הוא מפרנס אותי. הלחם חוקו, העבודה שלו, התפקיד שלו זה לתת הלוואות, שזה נקרא אשראי. ובמיוחד בתקופה הזאת, גם עצמאים, גם שכירים, כולם נמצאים או במינוסים או בהלוואות, ועוד כנראה צריכים עוד. ומרגישים מאוד מאוד חלשים מול הבנק. איך הם בכלל יפנו אליו? ועל זה בדיוק אני מדברת שם. אז קודם כל אני אתן מספר, זה לא מספר לטלפון, זה אך ורק מספר לשלוח הודעה, זה מגיע לקובלט.
Okay.
ואך ורק מספר לשלוח הודעה עם אימייל ועם שם, כדי שאוטומטית הקורס ייפתח להם. זה קורס שהוא אינטרנטי, הוא מיני קורס, הוא אינטרנטי, לא מדברים עם אף אחד, זה אוטומטית יישלח להם.
מה המספר?
אני אתן את המספר, שוב, זה מספר אך ורק להודעה, בסדר? זה 054-77-650-75. לשלוח לשם את האימייל ואת השם שלכם.
אז אני חוזר, מי שרוצה סדנה, קורס כלכלי, באיך להתנהל מול הבנק, ולדעתי כולנו צריכים את זה.
בזמן חובות.
בזמן חובות, 054-77-650-75, 054-77-650-75, תשאירו את השם והמייל שלכם, תקבלו קישור, ותלמדו. זאת אומרת ש, תראה, אני מכיר מישהו שהיא במהלך של החלפת דירה. הם החליטו לגמרי ומה שהפתיע אותם במיוחד זה הפערים האדירים בין מה שבנקים שונים מציעים להם. הם הלכו לבנק אחד, הבנק נתן להם הצעה, הלכו לבנק שני, הבנק השני נתן הצעה נמוכה יותר, חזרו לאותו בנק, הבנק הוריד את ההצעה שלו, הלכו לבנק שלישי, וגם שם, ואז אותה גברת אמרה לי, אני לוקחת יועץ, אין לי כוח לזה, אני לא מבינה בזה שום דבר, אני כבר שבועיים רצה בין בנקים למשכנתאות, האם באמת יש כאלה פערים וכדאי לקחת ייעוץ כלכלי מקצועי גם בנושא משכנתה? חד משמעית,
במיוחד במשכנתה. אני עוסקת בתחום שוק ההון והבורסה והפיתוח והכל מעל 25 שנה, ואני לוקחת יועץ המשכנתא. כי אני צריכה מישהו שיעשה לי את המכרז בין הריבויות. אני צריכה מישהו שמדבר לא רק עם מנהלי הבנקים, אלא עם מנהלי המרחבים אלו שהם מעל הבנקים. אני צריכה מישהו שיעשה את העבודה בשבילי. הוא חי את זה, הוא נושם את הריביות במשכנתאות. הרבה מאוד פעמים מה שקורה בכל עסקת נדלן, זה שיש בלטמים, דברים לא צפויים קורים, ופתאום צריך מימון גבוה יותר, או צריך שמאי שיעריך את הדירה אחרת. יש המון דברים מול הבנקים, כל הזמן גם השוק הזה משתנה. ללכת לבד, לשבת, יש גם כל כך הרבה מסלולים גם במשכנתאות, כן?
אז זה בדיוק מה שהיא אמרה לי, אני כבר לא יודעת. גם הבנתי שיש כל מיני הרכבים של משכנתה, חלק צמוד מדד וחלק לא צמוד, ואז עולה כך ואז עולה אחרת. זאת אומרת שזה נהיה, זה לא כמו שהיה פעם, שההבדלים היו מאוד קטנים, היום ניתן להשיג פערים משמעותיים, רווח משמעותי מזה שתשלם סכום חד פעמי ליועץ משכנתה.
הסכום הוא גם לא גבוה, הוא נעל לאזור ה-6,000 שקל, זה לא משהו שהוא...
שאתה הולך לקנות בית 6,000 שקל, זה לא מה שיהיה. זה לא דיל ברייקר, בואי נגיד ככה.
יותר מזה גם, אבי, כשאתה לוקח משכנתה בשביל דירת מגורים, שאתה מתכנן לגור שם 20 או 25 שנה, זו לא אותה משכנתה שאתה תיקח בשביל דירה להשקעה, שאתה חושב אולי למכור אותה עוד 5 שנים. אוקיי?
הבנתי.
גם עוד מה שאני רוצה להגיד, אותו יועץ משכנתאות בבנק כשאתה יושב מולו, הוא יכול להגיד לך ביום הראשון כמה תצא לך המשכנתה. הוא לא יישב איתך ויתכנן איתך קדימה מה יקרה עם הריבית העלה או תרד, מה יקרה עם המדדים. הוא יודע להגיד לך ביום אפס, זה נקרא day one, ביום הראשון כמה תשלם. הוא לא יכול להמחיש לך קדימה מה קורה עוד 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה. ומתי אתה פתאום תשלם הרבה יותר.
זאת אומרת שאנחנו לא יודעים, אנחנו לוקחים משכנתא היום, ואנחנו לא בדיוק יכולים לדעת כמה נחזיר בסופו של דבר.
נכון, יותר מזה גם, וזה אני חייבת לומר, בבנקים לא יושבים יועצי משכנתאות, המונח הוא שגוי, יושבים אנשי המחירות של הבנק. יועץ זה מישהו שהוא אובייקטיבי ומוכר לך מוצרים של כמה בנקים. מי שיושב בבנק, אותו יועץ, אני עושה את זה במרכאות עכשיו, הוא למעשה איש המחירות של הבנק.
הוא איש מחירות של הבנק. נכון.
הוא מוכר לך את המשכנתא של הבנק, הוא איש מחירות. תפקיד שלו זה למכור משכנתא שהיא רווחית עבור הבנק. הוא לא יועץ שלך, הוא לא אובייקטיבי. הוא לא זה שאתה משלם לו כדי שיעשה עבורך את העבודה, אתה הרי לא משלם לו. ולכן צריך להתייחס לדברים בצורה מאוד נכונה, יותר מדויקת. היכולת שלך או של כל בן אדם ואזרח בישראל שלא עוסק במשכנתאות לקבל משכנתא עם ריבית טובה יותר, אחוז מימון גבוה יותר, היא מוגבלת. איך שלא תסתכל על זה, היא מוגבלת. ולכן חד משמעית שווה לקחת יועץ משכנתאות, צריך אבל למצוא באמת מישהו שהוא טוב. טוב הכוונה זה מישהו שקודם כל יהיה אמין וישר. חד משמעית, חייב להיות אמין וישר.
אבל זה כמו בכל דבר, כמו כל יועץ, עורך דין, מנהל תיק השקעות, אתה צריך בן אדם שתוכל לתת בו אמון ושאתה סומך עליו, וזה בדרך כלל משיגים דרך זה, לא? דרך מפה לפה, מפה לאוזן, חברים.
מפה לאוזן, כן, אבל אני מבקשת מכל מי שמאזינה ומאזין לנו, שכשהם יושבים מול איש מקצוע, מול יועץ פיננסי או סוכן ביטוח, או יועץ השקעות או יועץ משכנתאות, למרות שכל מי שיושב מול אנשים כאלה והוא לא מכיר את התחום, ישר מרגיש סוג של רגשי נחיתות ומרגיש לא בנוח, אני מבקשת מכל אחד לשבת ולהקשיב לתחושה שלו, מבפנים, לבטן. גם אם בראש אתם לא מבינים, תרגישו רגע את הבטן. האם הבן אדם הזה נראה לי אמין והוא רוצה בטובתי? זה הדבר הראשון. האם הבן אדם הזה נראה לי אמין והוא רוצה בטובתי? האם אני מצליחה להבין אותו בכלל? או שלא. בסדר? אם יש ספק, אין ספק. בוא נתחיל מזה. תעשו את הסינון הפנימי שלכם, כמו שאתם רואים בן אדם ברחוב, או שהוא בא לכם טוב, או שהוא לא בא לכם ב-100%. אותו דבר הוא במיוחד שאתם יושבים מול איש מקצוע. זה שאותו בן אדם עוסק בתחום והוא מקצועי, או יש לו תואר, או יש לו סמכות, או מקצוע, או לא יודעת מה, לא עושה אותו טוב בשבילכם. מה שטוב בשבילכם זה מה שהבטן מרגישה. ולכן כשאתם יושבים מול בן אדם, אם הוא מדבר באופן כזה שהוא לא ברור לכם, אז התשובה היא לא, ולא לפחד. יש מספיק יועצי משכנתאות, יש מספיק סוכני ביטוח, יש מספיק יועצים פיננסיים. אני מבקשת שכל בן אדם רגע יתחבר על עצמו וירגיש בבטן מי נכון לו, מי מתאים לו ומי לא.
רינת, נראה לי שאנחנו פה הערנו איזשהו אריה, בנושא המשכנתאות ההפוכות ומה זה אומר בעצם. אז שאלת המשך, אני צריכה 400,000 שקל כדי לעזור לביתי לקניית דירה, חוץ ממשכנתה הפוכה שאמרת שהיא יקרה, איך אני יכולה להשיג להם כסף? להם אין שום אפשרות לקחת, להשיג כספים.
זה תלוי, צריך לשבת ולבחון מה יש לאישה הזו. איזה כספים יש לה? אם יש לה קופות גמל וקרנות השתלמות, אז אפשר לקחת הלוואת גרייס לשבע שנים, שבשבע שנים היא משלמת אך ורק את הריבית, על חשבון הכסף הזה. אם יש לה כספים בבנק, אפשר לקחת הלוואה על חשבונם. יכול מאוד להיות שהיא או הבת שלה או שתיהן ביחד, יכולות ללכת ולקבל הלוואה מסחרית רגילה. מסחרית זו הלוואה פשוטה.
כן, ברור.
בלי ערבויות, בלי ביטחונות. לא ישר ללכת ולמשכן נכסי נדלן, בטח שלא במשכנתא הפוכה. צריך לשבת, ויש שם הרבה מאוד אפשרויות של אשראי ושל הלוואות בשוק, בנקאיות, אוקיי? אני לא מדבר על שוק אפור בכלל.
האם כל הלוואה חוץ בנקאית, אני מדבר על חוץ מחברות האשראי הגדולות והבנקים, צריך להיזהר ממנה, זאת שאלה שאנחנו מקבלים פה. מה זה שוק אפור?
בוודאי. בוודאי, אני רוצה לעבוד אך ורק עם גופים שהם בנקים בישראל, ואם יש דבר שנקרא, זה אני מסבירה בקורס של איך נהיה מסע ומתן, זה שאני נותנת מתנה, יש דבר שנקרא היסטוריית אשראי. כלומר, אתה יכול לקבל היום דוח אשראי על עצמך, ושם אתה רואה את היסטוריית האשראי. אם היסטוריית האשראי שלי נקייה, זה אומר שלא היו לי החזרים של צ'קים, שלא היה להם כיסוי, ולא היו לי עיקולים, ולא הוצאות לפועל וכן הלאה, ואני נורמטיבית, ויותר מזה, אני גם לקחתי הלוואות והחזרתי אותם, כלומר, הוכחתי שאני מחזירה את ההלוואות שלי, אז דירוג הלקוח שלי זה נקרא קרדיט סקור. דירוג הלקוח שלי גבוה יותר, ולכן אם אני הולכת עם הדוח אשראי הזה שלי, שאפשר לקבל אותו בחינם מדן אנד ברד סטריט, אחת לחצי שנה, אתם יכולים להזמין אותו בחינם. אני הולכת עם התעודת זהות הבנקאית שלי, אני הולכת עם הדוח אשראי שלי לכל בנק אחר, ואני אומרת להם, הנה אני, נעים מאוד, אלו המספרים שלי, היסטוריית אשראי נקייה. אני רוצה הלוואה / אשראי, זו אותה מילה, בגובה של 200,000 שקל. מה ההצעה שלכם אליי? יש בנקים שיסמכו לתת את ההלוואה ללקוח שמחזיר אותו, גם אם הוא לא לקוח שלהם.
יש גם כאלה שהם בכלל לא חושבים שהבנק ייתן להם כזה סכום, כי הם פשוט מעולם לא עשו כאלה עסקאות ולא ניסו. אני מכיר אנשים כאלה שאומרו, מי ייתן לי? ואז הם הולכים לבנק שלהם, וכבר מקבלים הצעה שהיא יכולה מאוד מאוד לעזור להם, אפילו בבנק שלהם.
תראה, אתם יכולים להתחיל עם הבנק שלכם, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך אשראי את גובה כזה וכזה, אוקיי? עכשיו, לגבי אישה ששאלה על 400,000 שקלים, אז זה תלוי איזה מקורות כספיים נוספים יש לה, מה יש לה, מה יש לילדים, ואולי אין להם, אבל הם כן יכולים לקבל הלוואה רגילה. אני שוב, אני לא ממהרת לשלוף את הקלף של יש לי דירה.
הבנתי.
אני משאירה את זה לסוף, אני רוצה לעשות את הדברים בצורה חכמה, מאוזנת, נבונה. אני רוצה להוביל את המהלך, אני לא רוצה להיות פסיבית, שמישהו יקבע עבורי על מה אני לוקחת את ההלוואה.
זאת אומרת שאתה, גם אם אתה מבקש אשראי, אתה צריך לבוא בעמדה של, אני עושה לכם טוב, אתם לא עושים לי טובה שאתם נותנים לי אשראי, זה עסק. אנחנו עושים פה עסקה, אני מקבל מכם אשראי, ואני משלם לכם כך וכך וכך, וזה לא שום דבר אחר חוץ מעסקה בין גוף פיננסי ללקוח.
נכון, ואני אוסיף ואני אומר שזו עסקה
עוד
שאני הלקוחה שם.
זהו, אתה הלקוח.
אני משלמת את הריביות, אני בוחרת ממי אני מקבלת כסף, וכמה אני מוכנה לשלם, אני זאת שצריכה להסכים.
הנה, יש לנו פה מישהי שממש מתעקשת, למה את לא מפרטת כל הבעיות שבמשכנתא הפוכה, ומה ההבדלי הריבית בינו לבין משכנתא או הלוואה רגילה?
זה לא עניין של בעיות, לא השתמשתי במילה בעיות.
אוקיי.
Okay. השתמשתי במילה הזו שמשכנתא הפוכה היא משהו אחר לחלוטין ממשכנתא רגילה.
Mm-hmm.
אז אולי באמת כדאי להסביר את זה יותר כדי שיבינו מה זה המונח הזה.
Mm-hmm.
משכנתא הפוכה, יש גם קריטריונים למי מוכנים לתת אותה ולמי לא.
אוקיי.
דוגמה, ליוויתי איזושהי אישה אחת שהתעקשה על משכנתא הפוכה ולא אישרו לה, כי היא רצתה לתת את הכסף לבן שלה שפשט את הרגל. בעסק והיו לו שם חובות, ואמרו לו, לא, גבירתי, אנחנו לא מאשרים את זה בגלל סיבות כאלו. משכנתא הפוכה היא מצב שבו יש היום שניים או שלושה בנקים שעושים את זה, בעבר היה רק אחד, שאתה מגיע לבנק ואתה אומר להם, אני צריך את הכסף כדי לחיות ממנו, אני רוצה למשכן את הנכס שלי, אבל מה? אני לא רוצה לשלם את המשכנתא. נגיד, יש לך נכס ששווה מיליון שקל, אתה מגיע לבנק ואתה אומר, אני רוצה לקחת משכנתא הפוכה על הנכס הזה ששווה מיליון שקלים, ואז אם הבנק עצמו מסכים לתת לך משכנתא הפוכה, הוא קודם כל שולח שמיים מטעמו, שמעריך מה השווי של הנכס. עכשיו, אם השווי של הנכס שלך נגיד מיליון, שמיים הרבה פעמים ירצה כסתח, הוא יגיד, השווי זה 800 אלף. עכשיו, נגיד מתוך ה-800 אלף, אני מקצינה, כן? כי זה רק לצורך הדוגמה כדי להמחיש לכם. אם השווי הוא נגיד 800 אלף שקלים, הבנק יגיד, לפי השקלול של הגיל שלך וכן הלאה, זה לפי טבלאות של תוחלות חיים, זה מאוד קר, אבל ככה זה עובד, אנחנו מאשרים לך 40% משכנתא. ואז ה-40% זה מתוך ה-800 אלף שקל. כלומר, אתה לא מקבל את השווי של הדירה, אוקיי? ואז אומרים לך, אוקיי, כמה הריבית? הריבית של משכנתא הפוכה, אם אני זוכרת נכון, והיא לא השתנתה מאז, היא עומדת על 5.6% לשנה. ואז זה בעצם אומר שנגיד אתה המשכת לעולם שכולו טוב, והשארת את הדירה למוטבים. אז המוטבים שלך, יש להם את האפשרות לסגור את המשכנתא עם הריביות הגבוהות כל כך האלו, בסדר? או שהם סוגרים לך את המשכנתא, והריביות הן באמת קורות, אני ליוויתי אישה ששלוש שנים לא הצליחה להיפטר מהמשכנתא הפוכה שהיא לקחה. ואז הם מקבלים את הדירה, או שהבנק מוכר את הדירה, לוקח את הכסף שלו, ואם נשאר מה שנשאר, עובר למוטבים.
רינת, יש לנו פה, בואי, אני רוצה שנספיק את זה, מפני שזאת מאזינה שכנראה הזינה לנו בעבר, והיא אומרת שבעבר דיברת על קרנות רית, כאשר היא דיברה עם יועץ ההשקעות בבנק, הוא אמר לה שאסור להתקרב לדבר הזה.
טוב, זה מפתיע שהוא אמר אסור להתקרב לדבר הזה, כי בכל התוכניות שאנחנו עשינו, שאני הסברתי מה זה קרנות ריט, אז כל הפקסים והטלפונים שקיבלנו היו על אנשים שחזרו ואמרו, יועצי השקעות לא יודעים מה זה קרנות ריט.
אז כנראה שהוא באמת לא ידע, אז הוא עדיף להגיד, אני לא תתרחקי.
אני לא מעבירה ביקורת, זה תעודת עניות ליועץ השקעות, אני לא יודע מה זו קרן ריט, זה נייר ערך שנסחר בבורסה בישראל מאז 2006. זה ניירות ערך שנבחרים בבורסה בארצות הברית מאז 1960. זו תעודת עניות ליועץ השקעות שישב ויחזור ללמוד.
בואי נסביר רגע מה זה קרן ריט.
קרן ריט. זוהי למעשה, יש בארץ שלוש קרנות ריט, שתיים ותיקות, אחת יחסית חדשה. קרן ריט זה למעשה כמו סוג של קרן נאמנות שנסחרת כל יום בבורסה. והיא משקיעה בנדלן מסחרי, משרדי, קניונים וכן הלאה. והיא מזכירה את היא מזכירה את המבנים שיש לה, את הקניונים וכן הלאה, למשקיעים, לסוחרים שהם עסקיים לצורך העניין. ואתה כל רבעון, כלומר כל שלושה חודשים, מקבל שכירות שהיא מקבלת.
כן.
השכירות עוברת אליך ישירות לחשבון. עכשיו, הקרן ריט זה סוג של ייצור כלאיים. היא משקיעה בנדלן מסחרי אך ורק שהצועות שבדרך כלל גבוהות יותר מנדלן למגורים, וגם זה נייר ערך שנסחר כל יום בבורסה. כלומר, אתה יכול למכור אותו, ואתה יכול לקנות אותו כל יום בבורסה.
אני אוקיי? מבין.
במקום אם אתה לא רוצה להשקיע בדירה. עכשיו, מראש, בתחילת שנה, מפרסמים לך כמה הסחירויות שהשנה תקבל. בדרך כלל זה נע סביב 4.5-5% לשנה. זו קרן ריט. יש קרנות ריט למגורים, יש המון סוגים של קרנות ריט.
אוקיי, אז זה פשוט יקרתי, אולי תהיה תחליפת יועץ ההשקעות שלך, ככה, עצה קטנה מאיתנו.
בגוגל קרנות ריט בישראל, ויעלו לכם הקרנות ריט שנספרות בארץ.
אוקיי, רינת, בואי אנחנו נחזור. מי שרוצה לדעת יותר טוב איך להתנהל מול הבנק שלו, כשיש לו חובות, ישלח אס-אמס עם המייל שלו והשם שלו ל-054-776-5075, ויקבל קורס אינטרנטי אונליין מתנה מרינת מעוז, 054-776-5075. רינת מעוז, יועצת פיננסית, כלכלנית, מייסדת ומנכלית מעוז פיננסים, אין לי מילים להודות לך על זה שהיית איתנו פה היום, הזמן טס והזמן נגמר, אני ממש ממש מודה לך, תודה רינת.
תודה לך אבי, שיהיה יום נהדר.
יום נהדר, להתראות.
תודה, ביי ביי.
ביי ביי. וזהו, עד כאן 60 מחדש להיום, תודה לכלכלנית רינת מעוז, כמו שאמרנו, תודה לרועי קנטן, שהיה פה לביצוע טכני והסיוע בהפקה. מיד אחרינו, הנה יובל אביבי פה וגם מאיה סלע, והם יגישו לכם את מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלנו. תישארו, יהיה כיף, אני אבי שמאי, יאללה ביי.
يما ما ليش مشيتي انت عمري وحياتي ويني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا توحشت خيالك يا نور عيني لموي ما انتي لحنينة لموي ما انتي العزيزة رنتي يا دو عيني وشحال جريتي وخممتي بيا توحشت خيالك يا نور عيني يما ما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهار وليالي انا وانا بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا رزالي يما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهار وليالي انا وانا بكيتي عليا طول عمري نسك يا غزالي فيك انتي لمويمة فيك انتي لحبيبة عنيتي منهر لمشيتي ولعدي نعملوها بي مولانا يفرج علي يا ماما دو عيني يا انت مشيتي وخليتيني اح يا ماما كيفش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم